טוב, אנחנו מתקרבים כבר למחצית השנה של חודש בעזרת השם, אנחנו כבר מחצית של אלול, כבר מתחילים את המחצית השנייה עוד רגע. יש בחז"ל, אנחנו יודעים שעל ראש השנה כתוב ש... אתם יודעים, בתורה לא כתוב שמדובר ביום של דין. יש כתוב יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה יהיה לכם. אבל לאט לאט שמתחילים להתקדם בתורה שבעל פה ויותר, אז אנחנו מגלים לאט לאט, מגלים שמדובר ביום של דין, שהקדוש ברוך הוא דן אותנו. זה מתחיל אולי בתהילים, תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, כבר מרגישים את המשפט. תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, אומרים חז"ל זה ראש השנה. אז כבר בתהילים אנחנו נזכרים, אנחנו רואים שמדובר במשפט. כשמתרחבים יותר, כשמגיעים לתורה שבעל פה, אז המשניות במסכת ראש השנה כתוב בארבעה פרקים העולם נידון, בראש השנה כולם עוברים לפניו כבני מרום, שנאמר היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשה. בעברית הקדוש ברוך הוא סורק אותנו בסריקה אחת, אבל דן כל אחד ואחד בקנה עצמו. וכשזה מתפשט יותר, כשמגיעים לגמרא, זה קצת יש יותר, מדברים על עומק הדין, הגמרא שם אמר רבי קרוספדאי משום רבי יוחנן, ג' ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, והפוך. ובכלל בזוהר דין הקשיא, דין הרפיא וכו'. שלום, שלום עליכם. אז אם לא הייתי בהקלטה, היית מקבל עכשיו חיבוק. אז הנקודה פה שחז"ל רוצים ללמד אותנו שבאמת מדובר ביום של דין. וזה יצר אצל רבותינו את ההנחיה הזאת, אצל רבותינו, שאם מדובר ביום של דין, אז צריך לעשות, למצוא עצות, לטקס עצות, איך לצאת זכאים בדין. אחד העצות שהיום נלמד אותה, זה עצות שכתובות בספר של רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, בספרו שיחות מוסר. ולפני שאני אגיד מהם העצות, אני רוצה להגיד שהמחנה המשותף של שלושת העצות שנגיד, זה בן אדם לחברו. עכשיו יש תחושה, ובאמת יש תחושה כזאת, שבן אדם חברו זה הרבה פחות חמיר, הרבה פחות חמור מבן אדם למקום. כן, לא יודע, בן אדם חושב שלשון הרע, זה פחות חמור מלאכול סטייק לבן, או לחלל שבת בפרסיה. אבל מצד האמת, המשנה במסכת יומא כותבת על עבירות של בן אדם לחברו, על עבירות שבן אדם במקום, יום הכיפורים מכפר. אבל עבירות שבן אדם חברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. בהלכה כתוב ויפייסהו. יש איזו תוספת של הרמב״ם בשולחן ערוך ויפייסהו. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא מוכל על בן אדם חברו. אתה צריך לסגור את זה. דרך אגב, בחזון עובדיה, ימים נוראים, הוא מביא שמה שיש פוסקים שכותבים שעל עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר גם על עבירות שבן אדם במקום. כלומר, אם לא סגרתי את העסק עם החבר שלי, אז גם יום הכיפורים לא פתור. אז גם בן אדם למקום לא פתור. נכון, זה לא נפסק להלכה, אבל תבינו שיש דעה כזאת. אז מכל מקום למדנו שבן אדם חברו זה דבר רציני. עד כמה זה רציני? יש סיפור על רב חיים שמואלביץ. הגמרא מסכת יבמות בדף סמך ב' עמוד שני. הגמרא מספרת שהיה צדיק אחד בשם רב רחומי. רב רחומי סגר עם אשתו עסק שהוא הולך 364 יום ללמוד תורה. יום אחד הוא בבית, ביום כיפור. שנה אחת, למד בעליית הגג, שכח עצמו לדעת, למד, אשתו יוצאת החוצה, ממתינה לבואו. כשרואה שהוא לא יגיע, זולגות מאות הלחייה, ורב רחומי שנמצא בעליית הגג, טרח, נופל ומת. חז"ל אומרים, מכאן שלעולם יזהר אדם בהונאת אשתו, למדנו את זה. הונאת אשתו, שמתוך שדימתה מצויה, הונאתה קרובה. כי הדימה שלה מצויה, זה גם ההונאה שלה קרובה. שואל רב חיים שמואלביץ, מה הולו חכמים מתקנתם? הרי אם יום אחד בשנה שהוא לא הגיע, היה לה עוגמת נפש כזו גדולה. אז מה יעזור עכשיו שהוא עכשיו התגדל והתקדש שמרבה? מה הועילו חכמים מתקנתם? והתשובה היא שזה החומרה של בן אדם חברו. בן אדם חברו זה לא שיש חטא ויום יגיע ויהיה עונשו. אלא החטא מגיע עם עונשו. רב חיים שמואלביץ בלשון שלו זה כמו להכניס יד לתוך האש. שאתה מיד נכווה. אין פה שאלה בכלל. ולכן בן אדם חברו זה דבר מאוד מאוד רציני. העצות שרב חיים שמואלביץ כותב, אני אגיד עוד הערה לפני שנגיע לעצות, שהעצות האלה הם נכון שהם עזרה ראשונה לשבועיים הקרובים, אבל הן עצות מתוקות לכל השנה כולה, ואם תרצו לכל החיים כולם. העצות הם, אני עכשיו מונה את שלושתם, ואז נפרט כל אחד ואחד. העצות הם, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, כל הדן לזכות דנים אותו לזכות, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אז בואו נתחיל בכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. מה הפשט מעביר על מידותיו? זה אחד כזה שלא נוהג מידה כנגד מידה. בלשון חז"ל כתוב גמרא מסכת יומא בדף ראש השנה בדף ט"ז, פסוק, נושא אבון ועובר על פשע, לשארית נחלתו לא יחזיק ליד אפו. דורשת הגמרא, למי השם נושא את האבונות וזורק לפח? למי שעובר על פשעים שעושים לו. שמעתם? התורה אומרת, אם אתה כאילו מדלג על פשעים שעושים לך, מעביר על המידות, לא נוהג מידה כנגד מידה, השם לוקח את האבונות שלך וזורק לפח. נושא אבון למי שעובר על פשע. והגמרא מצמידה לזה סיפור. היה צדיק אחד בשם רבון אבנו של רבי יהושע. הגמרא אומרת חלש. חלש זה לא אחד שזקוק לדקסמול פורטה, גם לא אחד שהוא איש פוזיום. חלש זה אחד שהוא גוסס. עתי רב פאפה לשיעור לבה, בא רב פאפה לבקר את החולה. מצא את המצב שלו על הפנים. אמר למשפחה שלו, צביטו לזבדתה, קנו לו תכריכים. למה הבן אדם עוד שנייה מזדכה ועובר, מזדכה על הציוד, ועובר למועדון השיש בגבעת שאול. טוב, הגמרא מספרת, נעשה לו נס ואיתפח, קם ממיטת חוליו. טוב, אז רב פאפה התבייש להמציא את עצמו לפני רבונה. זה הלך לגרבולי, הוא ברח לאתן. זה קנה תפילין בגרנד קניון באר שבע, הוא ברח לקניון הבדואים, לקנות ציצית בקניון הבדואים, הוא קונה קניון הנגב. בקיצור, יום אחד נפגשו. אז רב פאפה אמר לו, הרב, זה לא מה שאתה חושב. עצר אותו רבונה. אמר לו, תדע לך שבאמת נכנסה עליי מיטה. רק בגלל שהעברתי על מידותיי, העבירו לי על כל פשעי ויצאתי ממיטה לחיים. זה הסיפור של העברה על המידות. דרך אגב, איפה הוא העביר על מידותיו? בסיפור עצמו. שהרי כשאמרו לו, קנו לו תכריכים, הוא היה צריך להגיד שיקנו לך. שתק, אומרים חזל, אז יצא ממיטה לחיים. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור מהגמרא. אבל לסיפור הזה אני נותן הקדמה קצרה. חברים, מישהו שמע פעם על מסכת תענית? מסכת תענית, לא, למדתם? מסכת, מהראשונות שבן אדם שניגש לגמרא, מהראשונות שהוא לומד. מה הפשט של מסכת תענית? מסכת תענית היא מסכת שהיא תגובה לאי ירידת גשמים. כשלא יורד גשם, אני רק אגיד משהו על אי ירידת גשמים. לנו יש, אין לנו, אנחנו לא מרגישים את המצוקה הזאת. אם אין גשם, לא יודע, עיריית שדרות, מחר לא יהיה לכם מים משבע עד שבע, תתייבשו. אתה אומר, בסדר, בקטנה, אני אלך לסופר לירון, פתוח 24-6, נקנה שישיית מים, גם עם טעמים, אין מה לדאוג. אבל פעם אין גשם שווה מוות. ומה זה פעם? רק שתבינו. שמעתי פעם רב בדורנו, שמספר שסבא רבא שלו ואחיו, מתו בצמה, לא במדינת עולם שלישית באפריקה. באירופה. אז ההסבר של אין גשם, זה יש מוות. זה משוואה פשוטה. וכשקוראים מחדש את הגמרא במסכת תענית בדף כ"ג על חוני המעגל, שהייתה שנה שיצא רוב אדר ולא ירדו גשמים, בקריאה מחודשת זה בגרים ברחובות, מתים בכל צד. לא ירדו גשמים, שנה רוב אדר, כאילו, עוד שנייה כבר שמש. לא ירדו גשמים, זה בגרים ברחובות. ולכן, כריאקציה, כתרופה, כתפילה לקדוש ברוך הוא שיוריד גשם, יש את התעניות. והגמרא שם מביאה במסכת תענית שיש שלוש תעניות ראשונות, שלוש אמצעיות, שבע אחרונות. שני חמישי שני, שני חמישי שני, שני חמישי שני, שני חמישי שני, שני. והגמרא מתארת את החומרה שהולכת ומתקדמת, כאילו עם הזמן שאין גשם, אז עוברים לתעניות קצת יותר רציניות, ובשבע האחרונות אז מתחילים אותה מהלילה. ומוצאים תיבה לחובה של עיר, ושמים אפר מקלה על התיבה, כי אמו אנוכי בצרה, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרה, ושמים אפר מקלה על ראש על אב בדין, ועל הנשיא, ועל ראש כל אחד ואחד מעם ישראל, ויוצאים לחובה של עיר, וצועקים ומתפללים, לא 18, 24, לא 18, 24. ועד כאן היה הקדמה למסכת תענית. זה מסכת תענית, בסדר? מסכת תענית בדקה. אבל התורה מספרת, הגמרא מספרת, שפעם אחת באמת יצא רוב אדר, לא ירדו גשמים, ועלו לפני התיבה את רבי אליעזר בן הורקנוס. או, לא פרייר, אוטוריטה בפני עצמה בעם ישראל. מעלים אותו לפני התיבה, הוא לא מתפלל 18, הוא מתפלל 24 תפילות, 24 ברוכות. אבל לא יורד גשם. טוב, בצר לו שלא בטובתו, יורד מהתיבה. מי עולה במקומו? רבי עקיבא, תלמיד שלו. רבי עקיבא אין לו כבר 24 תפילות, הוא גם לא יכול להתפלל 18. אז הוא אומר משפט אחד, מאוד אקטואלי לזמן הזה. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, רחם עלינו. ופתאום נהיו גשמים בכל הארץ. ארץ ישראל התרדבה מרוב גשם, הבארות התמלאו. כסבורים מהם לומר, כולם התחילו ללכלך. התלמיד עקף את הרב שלו. יצא בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא זה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו. שואל רב חיים שמואלביץ, נו רגע, אז אם הוא מעביר על מידותיו, לא, אתם תלמידי חכמים, אני אתפלפל איתכם. רגע, אם רבי אליעזר מעביר על מידותיו, אז בדבר הזה הוא יותר, אם רבי עקיבא מעביר על מידותיו, סליחה, אז לפחות בדבר הזה, אם הם שווים, פלוס הוא מעביר על מידותיו, אז הוא יותר גדול ממנו. תשובה, אין פה קשר לגודל. זה סוגים שונים בעבודת השם. הנהגות שונות בעבודת השם. רבי אליעזר היה שמותי מבית שמי. והנהגה שלו הייתה עיקוב הדין אתר. הנהגה שלו הייתה מידת הדין. אצל רבי עקיבא זה היה לפני משורת הדין. זה היה מידת רחמים. ולכן, כשרבי אליעזר עומד לפני התיבה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מגיע לבנים שלי גשם. עומד לפניי בן אדם שהוא עיקוב הדין אתר? ומידת הדין, אז גם אני במידת הדין, לא יוריד לבנים שלי גשם. אבל אז זה עולה לפני התיבה רבי עקיבא, שהוא לפני משורת הדין. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, גם אני אעשה לפני משורת הדין, ויוריד להם גשם, יוריד גשם לבניי. זה הסיפור של המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אבא ומלכנו זה דין. כן, אבל ההמשך, אבינו מלכנו רחם עלינו. זה לא הנקודה, הנקודה היא שמי עמד להתפלל. זה רבי עקיבא שהוא כאילו... שהוא בהנהגה כזאת של מידת רחמים, של לפני משורת הדין, אז השם אומר, אני אסיר לכם לפני משורת הדין. הוא מעביר על מידותיו. ואני חושב, אבל תראו עד אחד מפני הדברים. יש סיפור על רב חיים, שהוא הולבץ לספר במלחמת ששת הימים. אווירה מאוד קשה. כל הסלעים היו עלינו. סלעים, ראשי תיבות, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, מצרים. מה זה? אווירה מאוד מאוד בטוחה. יורים בהפדיון, יורים בירושלים, יריות, שורקות באוזניים של אנשים בירושלים, הנצורים בירושלים. בלגן גדול. הבדיחות היו שמישהי האחרון שיוצא מנתב"ג, שלא ישכח לחבות את האור. מפחיד, אווירה מתוחה. אומר רב חיים שמואלביץ, עומדת אישה עגונה. אישה עגונה זה אישה שבעלה השאיר אותה בסימן שאלה. הרבה פעמים הוא הלך למלחמה, או שהוא טבע בים שאין לו סוף. אבל לפעמים יש אישה עגונה שיש לה בעל רשע, שאומר לה, תשמי, אני לא רק עוזב אותך, אלא אני תוקע אותך. אני הולך ותחפשי את החברים שלך, גט את לא תקבלי ממני. ועומדת אישה כזאת באחד המקלטים בירושלים, ואומרת, ריבונו של עולם, אני מוכנה למחול לבעל הרשע שלי, שעזב אותי לפני 20 שנה, והשאיר אותי בהגינותי. ובלבד שאתה תרחם על עם ישראל. אומר רב חיים שמואלביץ, אין לי ספק שמלחמת ששת הימים התהפכה לטובת ישראל, בזכות העברת המידות, העברה על המידות של אותה אישה. אז ברור שהיה לעם ישראל עוד קצת זכויות, בסדר? אבל תראו מה זה השקפת עולם של צדיק. כי אולי אפשר להבין את זה על פי מה שכתוב תול ארץ על בלימה. אנחנו רגילים להתלהב מאנשים פה בעיר שדרות, שבשביעי באוקטובר לקחו אחריות, והצילו שכונה שלמה, עיר שלמה, יש סיפורים. סיפורים מופתים על אנשים שממש מסרו נפש. אתה מתלהב עם בן אדם שהציל עיר שלמה. מה הדין לבן אדם שמציל מדינה שלמה? ואם זה עולם, אז כתוב בחז"ל שמי שמעביר על מידותיו, דומה לאחד שמציל את העולם כל יום מחדש. תולה ארץ על בלימה, אומרים חז"ל, בזכות מי הקדוש ברוך הוא תולה את הארץ? בזכות מי שבולם את פיו בשעת מריבה. אז זה הצלה הגדולה. וכאן אני אגיד משפט לא חינוכי. אני רוצה להגיד משפט לא חינוכי. בספר החינוך כותב שאין מצווה להעביר על המידות. ספר החינוך בפסוק לא תונויש את המיתו, במצווה לא תונויש את המיתו, כותב שאדם לא מצווה להיות כאבן שאין לה הופכין. אם קיללו אותך, אמרו לך שתמות, תגיד לבן אדם, אחריך בעזרת השם. מותר לומר לו. נתנו לך סתירה, תחזיר לו וואן, שתול אותו באדמה. אומר ספר החינוך, מה? אין איסור להגיב. זה, הוא כותב את זה, אדם לא מצווה להיות כאבן שאינה הופכין, אבל, אומר ספר החינוך, אבל האמת היא שאם אדם הוא מהנעלבים ונענולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים אהבה ושמחים ביסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, שהקדוש ברוך הוא מוציא את השמש כל יום בשבילו. אז נכון שבאמת אין חובה להעביר על המידות, אבל זה ודאי מועיל, זה ודאי טוב, אז אמרנו שזה נקודה קריטית לשבועיים האלה, אבל זה יפה. לחיות ככה את כל החיים. אם רוצים אלול משמעותי, אז אפשר להידבק בדברים האלה, בלי קשר למחילת אבונות. דרך אגב, הרבה אנשים כאילו אומרים, איזה יופי, מחר תצרח לי באוזן, אני לא אגיב. כאילו, אנשים חושבים שזה כפרת אבונות, אז מצוין. אז האמת היא שהבן ישחי עונה על זה. הבן שלך אומר, זה לא עוזר לעשות תרגילים כאלה. גבי, מחר תבקש ממני להעיר אותך. קיצור, זה לא יעזור. למה? כי כתוב לשארית נחלתו, לא יחזיק ליד אפו. לשארית נחלתו הכוונה למי שמשים עצמו כשיריים. אתה צריך להיות ענב. זה לא צריך להיות מלאכותי. טוב? אבל שמחו על הטבע. כן. בואו, אנחנו מכירים את עצמנו. יהיו לכם ניסיונות בשבועים הקרובים, גם אם לא תזמו אותם. טוב. זה מעביר על מידותיו, מעבירים לו הכל עכשיו. כן. לא, אמרתי, מותר להגיב. מותר. רק אם אתה לא מגיב, אז שכרך גדול מאוד.
לא, אבל אם אתה עכשיו, אתה לא מגיב, כן.
לא, 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 אז לא, לא. אנחנו לא מדברים על זה. לא. סתם, בן אדם, כאילו, הרבה פעמים, ספר לך אפילו על עצמי עכשיו, אני עובר ניסיונות מאוד קשים עכשיו עם איזה שיפוצניק. אז מה זה, אז כאילו, אני כאילו מחנך את עצמי, כאילו, שזה... משהו רגעי, זה לא, שיפוצי כזה לא יהיה, אני לא אזמין אותו, בוא נגיד ככה. לא זה, הוא ממש ברח לי בחצי עבודה, וזה, אני לא אזמין אותו לעוד שיפוץ, בסדר? אבל עכשיו, כאילו, השאלה אם אני כאילו בוחר לקלל אותו, להעביר על המידות. בסדר? אני מבין. בסדר, אני אומר, שוב אמרתי, לא צריך להיות פרייר, ולא זה, אנחנו לא מרגישים את הלחי השנייה. כמובן, שוב, גם אתה לא חייב, כמו שהזכרתי, זה לא חובה, אבל אם עושים את זה, זה מחילה גדולה. יש בזה איזה כפרת עוונות. טוב, בוא נעבור לדבר השני. כל אדם לזכות, דנים אותו לזכות. אז מה זה לדון לקו זכות? לדון לקו זכות, פירושו את הדבר, לשים מישהו בכף המוזניים, ולהטות את הכף לטובתו. במילים פשוטות, לראות אותו בעיניים טובות. לראות בן אדם בעיניים, לשפוט אותו בעין טובה. לדון לקו זכות, האמת היא שזה, לפי חלק מרבותינו, זה מצווה מדאורייתא. בצדק תשפוט עמיתך. ולדון לקו זכות, זה הייתה עבודת השם של הרבה מאוד מגדולי ישראל במשך כל הדורות. זה מתחיל ממשה ועם עין מחנינה מספרך שכתבת, רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, דנת עם ישראל לקו זכות עם חטא העגל. ובדורות האחרונים, רבי לוי יצחק ברדיצ'ב. על רבי לוי יצחק ברדיצ'ב מספרים שהוא... זה היה אחת העבודות, השם הגדולות שלו. לדון לקו זכות, זה היה אחת ה... מודן את הפרט ואת הכלל, ולא סתם הוא נקרא סנגורם של ישראל. סנגור זה מהמילה היוונית. זה אחד שמלמד זכות במילה היוונית, אבל דורשי רשומות אמרו, קטגור קרא תגר, קורא ריב. סנגור שונא תגר, שונא ריב. זה דומה. ורבי לוי יצחק ברדיצ'ב הוא אחד כזה שמלמד זכות על הפרט ועל הכלל. סתם דברים אקטואליים, זה ניתן דוגמה ואז נעבור לעיקר השיעור. סיפור שרבי לוי יצחק ברדיצ'ב פעם אחת הלך מהבית שלו לבית המדרש ביום כיפור. ראה יהודי אוכז לאפה שווארמה, תחינה, אמבה, חמוציים, חציליים, שני הקירובים, כאילו קרוב לבן, קרוב סגול. בקיצור, מסניף את הלאפה. אז רבי לוי יצחק ברדיצ'ב אמר לו, אתה כנראה לא יודע שהיום יום כיפור. אומר לו, יודע? ברס בן אמו יודע. אמר לו, אז אתה כנראה לא יודע שאסור לאכול בכיפור. אמר לו, אני דוטלש, אכילש, תהיה שיחה, נעילת הזדה, יודע. אמר לו, אתה כנראה חלש ולכן אתה אוכל. אמר לו, אני חזק, והלוואי ברבו חזקים כמותי בישראל. מה עשה רבי לוי יצחק, הרים ידיים כלפי שמיים, ואמר, תראה מה זה עם ישראל. ריבונו שלנו, תראה מה זה עם ישראל. אף על פי שחוטים לפחות לשקר, הם אף פעם לא משקרים. מצא אצלו איזו נקודה טובה. יש, גם על הכלל, רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, בליל ראש השנה. רבי לוי יצחק ברדיצ'ב אומר, ריבונו של עולם, ליל ראש השנה. כתוב בתורה שאתה מקיים את כל המצוות. אז אסור לך לכתוב את עם ישראל בספרם של רשעים. כי אסור לכתוב ביום טוב. שמה תאמר, אם אסור לכתוב ביום טוב, אז אסור לך לכתוב את עם ישראל גם בספרם של צדיקים? לא. לא, לא, יש, ההלכה אומרת שבפיקוח נפש מותר לכתוב, ואין לך פיקוח נפש יותר מהחיים של עם ישראל. אז זה רבי לוי יצחק ברדיצ'ב שמלמד זכות על עם ישראל. ומכאן אולי לנקודה שלנו. התורה אומרת, אמרנו כל אדם לזכות, דנים אותו לזכות. הגמרא מסכת שבת בדף קכ"ז מביאה כמה סיפורים על שמי שדן לזכות, דנים אותו לזכות בשמיים. הגמרא מביאה, אני אתן סיפור את הקצר ביותר, כי אני צריך לעשות לאופקים. הגמרא אומרת שהיה צדיק רב בשם רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה הסתובב עם תפילין על הראש כל היום, על תפילין. של יד, של ראש, כל היום. זה היה מנהגם של חכמים באותם ימים. זה לא משהו שהוא מוזר. הגמרא ביומה בדף פ"ו אומרת על רבן יוחנן בן זכאי שמעולם לא הלך דלת אמות בלי תורה ובלי תפילין. הגמרא במסכת מגילה בדף כ"ח אומרת על רבי זרע שמעולם לא הלך דלת אמות בלי תורה ובלי תפילין. וגם רבי יהושע בן חנניה הולך עם תפילין על הראש. הגיעו לבית של מטרוניתא. רש"י כותב שרה נוכרית גויה פרוצה שכל גדולי רומים מצויים אצלה. מה עושה רבי יהושע בן חנניה? מוריד התפילין, מוריד, ואומר לתלמידים שלו ידיים, שם את התפילין עליהם ועולה אליה. טוב, לא תגיד, הוא עולה משאיר את הדלת פתוחה. טרח, סוגר הדלת. אחרי כמה דקות יורד ואומר, אני צריך מקווה. חבר'ה, זה תחקיר אצל חיים אתגר. הרב שנהיה רב בריח. לא יודע, פנים אמיתיות מפורש, לא יודע, יצאת עקום, לא צדיק. עוצר אותם רבי יהושע בן חנניה. אמר להם, כשהורדתי את התפילין במחה שאתם מותים. אמרו לו, רבה, צריך לדבר עם אותה פרוצה, וזה לא קדושה של לא תפילין על הראש. כשסגרתי את הדלת במחה שאתם מותים, אמרו לו, בטח הרב רצה לבטל גזרה מעם ישראל, ופחד שהדבר יישמע בין גדולי רומי. וכשביקשתי מקווה במחה שאתם מותים, אמרו לו, בטח רוק ניתז ממנה על פסחה, והיית צריך לטבול. אמר להם, העבודה נשבע לכם שכך היה. ואתם, שדנתם אותי לזכות, יהי רצון שהמקום ידונכם לזכות. כי מי שדן אנשים לקו זכות, הקדוש ברוך הוא דן אותו לקו זכות. יש. סגר את הדלת, כי הוא רצה לבטל גזרה מעם ישראל, אז הוא פחד, אם הדלת תהיה פתוחה, אז זה יישמע בין גדולי רומי. שיישמע ברומי, שהוא הולך לבטל גזרה מעם ישראל. היא הייתה לוחשת להם, היא הייתה פרוצה של גדולי רומי. אז הוא הלך אליה כדי לשכנע אותה לבטל גזרה מעם ישראל. בסדר? עם המקווה היא, רוק, כשהיא דיברה איתו, אז רוק ניתז ממנה על בשרו. הוא היה, רבי יהושע בן חנניה היה לוי בבית המקדש, צריך טהרה מיוחדת. טוב, בסדר. אז אם ככה, אז כל המעביר על מידות, כל אדם לזכות, דנים אותו לזכות. יש הצנזר, רבי חיים מצנזר אומר, יש משנה שאומרת דמה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מסכת בספר נכתבים. בפשט, דמה למעלה ממך. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה למעלה ממך, תדע לך שעין רואה, מצלמים אותך ב-4K, ב-HD, ואוזן שומעת, יש מקליטים אותך ברשם קול הכי גדול בעולם. בכל מה זה בספר נכתבים, פשט. אבל אומר רב חיים מצאנץ בדברי חיים, דמה למעלה, אם אתה רוצה לדעת מה יהיה איתך למעלה, ממך. עין רואה, כמו שאתה רואה, אוזן שומעת, איך שאתה שומע, וכל מעשיך בספר נכתבים, איך שאתה כותב אחרים. בעצם הכל זה ממך. איך אתה דן אנשים בעולם הזה, ככה ידונו אותך. וזה מתחבר מאוד לדברי רב נחמן מברסלב. רב נחמן מברסלב אומר, הקביעה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, פניה, אין אתה בא לידי עבירה. דן אי באת, אולן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שמעתם? דין וחשבון. שואל רבי נחמן, מה הפשעת? קודם עושים חשבון, ואז דנים אותך. במשטרים הכי אפלים, הכי בולשיביקים, ברוסיה, קודם דנים אותך, שמים אותך בסיביר, ואז עושים לך משפט. מה הפשעת? דין וחשבון. אומר רבי נחמן, חידוש טיל. בעצם דין זה לא הדין של הקדוש ברוך הוא. זה דין שאתה עושה עם אחרים. אם בן אדם חוטא, אומר רבי נחמן ברסלב, הקדוש ברוך הוא מייצר לו. הוא רואה בדיוק את החבר שלו חוטא באותו חטא. באיזה דין שהוא עושה עם החבר שלו? ככה עושים איתו חשבון. הדין הוא שלך, החשבון הוא של השם. הבנתם את הנקודה? דין וחשבון. דין זה לא שהקדוש ברוך הוא עושה לך דין לפני החשבון, חס שלום. דרך אגב, יש הסבר אחר של הגר"א, אבל לא נכנס לזה, יש עוד הסברים. אבל רבי נחמן אומר, לא, דין זה לא של הקדוש ברוך הוא. דין זה שלך. אדם חוטא, לא יודע, חילל שבת, מרים לו חילול שבת, אם הוא אומר, בוא נה, איזה רשע, מתונף. ככה מחשבנים איתו. אדם לא מסכן, גדל במקום לא טוב וזה. כך מחשבנים איתו. הדבר הזה שבא לידי ביטוי, הייתי נותן כל מיני תוספות, אבל נראה לי נעבור לכל המרחם על הבריאות. הנקודה השנייה זה כל אדם לזכות, דנים אותו לזכות. האם חובה לדון כל אדם לקו זכות? עוד פעם, דיברנו על הנקודה הזאת שחובה או לא חובה. האם חובה? אז הבאנו שזה מצווה דאורייתא, בצדק תשפוט עמיתך. אבל כשמסתכלים קצת יותר לעומק, אז יש חילוק שאדם צדיק מצווה לדונו לקו זכות. אדם רשע אין חובה לדונו לקו זכות. ובינוני, עליו אמרו בצדק תשפוט את עמיתך, בסדר? כאילו שיש עניין לדון אותו לכסרות, שחובה לדון אותו לכסרות. אבל רשע לא, לא חובה, אבל בסדר, זה כבר שאלה אחרת. אבל גם פה, גם רשע, אם תדון אותו לכסרות, אז זה טוב, ידון אותך לכסרות. טוב, נסיים בכל המרחם על הבריאות, מחמים עליו מן השמיים שנאמר, ונתן לך אלוהים רחמים וריחמך. מתי נאמר הפסוק? באיזה הקשר נאמר ונתן לך אלוהים רחמים וריחמך? חז"ל אומרים עיר הנידחת, אני מקצר, אני לא מחכה לתשובות, סליחה. עיר הנידחת. עיר הנידחת זה עיר שרובה עובדים עבודה זרה. התורה אומרת שהורגים את כל העיר. קוטלים. שואל הרב אור החיים הקדוש, ונתן לך אלוהים רחמים? סליחה, אבל אתה עושה מצווה, למה צריך רחמים? יש פסוק בקהלת, אתה עושה מצווה, לא ידע דבר רע. יש פסוק במשלי, מכל משמע נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. מה, המצווה זה? למה צריך רחמים? ושאלה השנייה של אור החיים הקדוש, ולמה תלתה התורה ונתן לך, למה כפלה התורה ונתן לך אלוהים רחמים וריחמך? אומר אור החיים הקדוש, נכון, אתה עושה מצווה, נכון, יפה, זה יפה. אבל באיזה מצווה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מצווה כזאת שאתה בא לגן ילדים ומחסל גן שלם. המצווה הזאת בהכרח תוליד אצלך אכזריות. אומר אור החיים הקדוש, כמו שאצל המלך, שהרוצחים של המלך מרגישים איזה הנאה מיוחדת, בזה שהם, לא יודע מה, מקבצ'צ'ים, מורידים לבן אדם את הראש. הנאה! אומרת התורה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני אתן לך חיסון, ונתן לך אלוהים רחמים, כי אתה תוליד אכזריות כתוצאה מהמצווה הזאת. אז תקבל, ונתן לך אלוהים רחמים. אבל, אומר חיים קדוש, אז למה כתוב פעמיים בריח אמרה? כי עד שלא יהיה לך רחמים, הקדוש ברוך הוא לא ירחם עליך. מכאן שכל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. לכן כתוב, ונתן לך אלוהים רחמים וריח אמך. כי בלי הרחמים שלך, שיתעורר אצלך רחמים, הקדוש ברוך הוא לא ירחם עליך. דרך אגב, מעניין שרבן גמליאל אומר את המאמרה הזאת בגמרא. וזה אותו רבן גמליאל שחזל אומרים שקיר הפריד בינו לבין אישה, אמא שכולה. שבכתה על הבן שלה שמת. והמדרש אומר שאותה אמא שכולה, המדרש אומר שהתלמידים של רבן גמליאל באו לאותה אמא שכולה ואמרו לה, תסתלקי מהעיר שלנו. סליחה. המדרש אומר שקיר הפריד בינה לבין רבן גמליאל, וכשהיא הייתה בוכה בלילה, הוא היה בוכה איתה שנשרו ריסי עיניו. מרוב בכי נשרו הריסים של רבן גמליאל. עד שהתלמידים של רבן גמליאל אמרו לה, קחי כסף, תלכי, תקני שכונה, רק תעזבי את הרב שלנו שלא תהרגי אותו. מזכיר מאוד את הרב עובד יוסף, שמעתי פעם סיפור על הרב עובד יוסף, שהוא היה עסק באתרת נשים עגונות, במלחמת שלום הגליל, או לפניכם, לא זוכר בדיוק מתי, אחרי יום כיפורים. ועסק באתרת נשים עגונות. וכשהוא היה מתקשר לאישה עגונה שהוא מצא לה פסק להיתר, אז היא הייתה בוכה, והוא היה בוכה איתה. כל המרחם על הבריאות מרחבו עליו ונשמעים, עד אחד הם פני הדברים, תשמעו. רבי יהודה הנשיא, הוא ללא ספק אחת הדמויות העוד, דמויות העוד של עם ישראל. כתוב בחזל שהוא, כתוב עליו שהיה לו ייחוס מטורף. הוא היה דור שביעי להילל הזקן, וכך מנו רבותינו, הילל רבי שמעון, את רבי יהודה הנשיא. להילל רבי שמעון, רבן גמליאל, רבי שמעון, רבן גמליאל, רבי שמעון, רבי יהודה הנשיא. היה לו אחלה ייחוס, אחלה ייחוס. הוא גם היה בבא סאלי של דורו. הגמרא אומרת שתלמידים שלו קראו לו, חברים שלו קראו לו רבנו הקדוש. וכשתלמידים שלו שאלו אותו, למה קוראים לך רבנו הקדוש? אז הוא אמר להם, מימי לא הסתכלתי על בריתי ולא הכנסתי יד מתחת לאבנתי. הוא גם היה בעל מידות מטורפות. כתוב בגמרא בסוטה בדף ממתת, אמרו ג'ני, מי שאמת רבי בטלה ענבה ועירת חטא. מי שמת רבי בטלן אבא וירת חד. איך כותב הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה? על רבי יהודה הנשיא, מי שנמצאו בו כל מידות טובות וכל דברי חמודות. ואולי השיא, הדבר הכי גדול של רבי יהודה הנשיא עשה זה שהוא כתב את המשנה. וכך גרם שלא תשתכח תורה מישראל. מימות משה ועד רבי גמרא בגיטין דף תעמך, לא קמה תורה וגדולה בשולחן אחד. והגמרא מספרת בבבא מציעא, בבבא מציעא פ"א, שאיזה עגל, רבי יהודה הנשיא פעם אחת הלך לבית המטבחיים, עגל בן שנתו, ראה את סכין השחיטה, נכנס לכנף מעילו, ופגע בבחייה. נכון, יש לכם תחושה כזה שחזל, מה זה מתים על הגזמות? גאה בבחייה. מה זה? סדרה מצוירת, מוש השור. מה הפשט? אז תדעו לכם, שפעם אחת מסרתי שיעור, אחד התלמידים שלי אמר לי, הרב, תדע לך שדודי שחט עגלים למאות ולאלפים בגולן, ומה שגרם לו להניח את סכין השחיטה ולהפסיק לשחוט, זה שהוא ראה עגל מרטיב את בית המטבחיים בדמעות. אמרתי, כמה מתוקים דברי חז"ל. בקיצור, נחזור לסיפור. בא עגל לתוך כנף מילו של רבי יהודה הנשיא, אמר לו, לך לשחיטה, כי לכך נוצרת. רבי יהודה הנשיא טפח לו בגב, אמר לו, לך לשחיטה, כי לכך נוצרת. בפשט, נולדת להיות סטייק אנטריקוט. בעומק, אומר הבן ישחה, אמר לו, לך, אני רואה את התיקון שלך, את הגלגול. אתה תתוקן, אתה תתוקן, לך. כתוצאה מהמעשה הזה שיש בו, היה בו קצת אכזריות מצד רבי יהודה הנשיא, נענש רבי יהודה הנשיא 13 שנים של איסורים. 6 שנים כאבים בשיניים, 7 שנים אבנים בכליות. יש אומרים 7 שנים כאבים בשיניים, 6 שנים אבנים בכליות. עד כדי כך שכשהיה מתפנה, עשה קטנים, היה צורח והיו שומעים את הצרכות שלו 4 מיל, 4 קילומטר. איך נפסקו לו אותם האיסורים? לא, לא זכות אבות, לא. גם לא זה שהוא היה בבסלי של הדור. גם לא זה שהוא היה בעל מידות הכי טובות בעולם. גם לא זה שהוא כתב את התורה שבעל פה. המדרש אומר, הוא ראה את השפחה שלו מטטה חולדות בחוזקה. אמר לה, מה את עושה? ואקטיב, הרי כתוב, ורחמיו על כל מעשיו. משמע שהקדוש ברוך הוא מרחם גם על הבריאות הכי שפלות. הניחה המטטה! אנחנו מרבי יהודה הנשיא האיסורים. ואפילו שאם אנחנו היינו עושים את זה, לא היינו נענשים, כי באמת העגל נוצר לשחיטה, רבי יהודה הנשיא במדרגתו הרוחנית, כן נענש על זה, וכמו שאמרו רבותינו, וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, נסערה, שערה. אז מכל מקום רואים את הנקודה הזאת של חכמים. כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. לפני שרצים לרחם על חיות, שגם זה ראוי שנעשה, ואנחנו מכירים את הציווי של צער בעלי חיים, שהוא ציווי מאוד מאוד גדול ורחב ומתפשט לכל ההלכות כולם. לא לשכוח לרחם על הסובבים אותנו, להיות בעלי רגישות גדולה, כלפי מי שנמצא לידינו, גם החברים בחדר. לפעמים יש בן אדם שנמצא בישיבה, אבל הראש שלו לא נמצא בישיבה. אז לקרב את הראש לגוף, לא יודע, להסביר לו שהוא נמצא במקום טוב, ושגם אם הוא מרגיש איזה קושי קטן, זה יעבור. ולא לשכוח את הנקודה הזאת של המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. אז שלושת העצות הם כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, כל אדן לזכות דנים אותו לזכות, וכל המרחמים על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. מאחל לכם, עכשיו נכנסתי ליום הולדת שלי. אני בן 42 בדיוק, ביהודה לדלול. תודה. אז מאחל לכם כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.